אזהרת תוכן. אמנם הסרט דמבו מיועד לכל המשפחה, אבל הפודקאסט הזה ידבר על נושאים בלתי ידודתיים לילדים, כמו גזענות, עבדות, שמנופוביה, סקסיזם, אלימות קשה מאוד נגד חיות ומוות של חיות, סמים, רפואת שיניים ודיק הומור. אז קחו בחשבון.
אוקיי, שלום וברוכים הבאים לפודיסניקאסט, הפודקאסט בו אנחנו הולכים לבלבל לכם את המוח על סרטי האנימציה של דיסני, כי גיא החליט שזה רעיון טוב וגרר אותנו איתו. אני איה, ובגלגול הקודם הייתי פיל ולמדתי לעוף.
אני נטלי ויש לי עיניים כחולות, אז אני חושבת שאני סמכות לדבר לא רק על דמבו, אלא בערך על כל סרטי דיסני.
אני גיא ואני פיל משוגע.
אני חשה שיש רק אחת מאיתנו שנצמדת לאמת.
אני חשה של התחקירן שלנו, יש עבודה היום.
יש הרבה עבודה היום. טוב.
האם אתה פיל בחדר?
את רומזת משהו על המשקל שלי?
לא, אלפנטים דרום.
הסרט הזה אגב סובל, הבן. תהיה בדיחה.
סימן שהיא הצליחה.
הסרט הזה סובל משמנופוביה מאוד 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 קשה.
הוא סובל מהרבה דברים, גיא.
נכון.
השאלה אם הצופה סובל, זו השאלה, אנחנו נדבר על זה.
זאת השאלה. בכל פרק אנחנו נדבר על סרט אנימציה של דיסני, וננסה לראות אם אנחנו מוצאים משהו חדש ומעניין על הסרט, או על האיש, האגדה, הגאון או אנטישם הוא וולט דיסני, או שלא. היום אנחנו מדברים על דמבו, ונתחיל עם נטלי, שתספר לנו קצת על מה הסרט בעצם.
טוב, תשמעו. קודם כל זה הסרט הכי קצר של דיסני, סיפור די פשוט. הסרט מתחיל בחסידות שיורדות מהשמיים ומפרזרות תינוקות של חיות בגן החיות, ורק פילה מחכה לתינוק ולא מקבלת, ואז אנחנו עוברים לרכבת שמואמסת בחיות הקרקס. אנחנו רואים שיש חסידה שמגיעה, הרבה הנמענת או הנמענה של החבילה, אפה למטה ונכנסת ככה לעקרון של הפילות ונותנת לאימא פילה חבילה, בתוך החבילה ספוילר שאני בטוחה שאף אחד לא צפה, יש פלפילון. האימא מאוד מאוד שמחה, אבל אויה, לפלפילון יש אוזניים גדולות בקטע קיצוני.
אולי זה בשביל לשמוע אותה.
יותר טוב
לשמוע אותה, יותר טוב. אבל פילות המבוגרות מסביב צוחקות עליו ואומרות, מה, הוא בכלל לא צריך לקרוא לו ג'מבו ג'וניור, שזה השם המקורי שלו, צריך לקרוא לו דמבו. כן. ואז דמבו, התינוק המסכן בן יומו, זוכה גם להתעללות של ילדים שבאים לחזות כאילו בחיות בקרקס. האמא שלו חוטפת את הקריזה וככה טיפה משתוללת, אבל כעונש האמא נלקחת לבית כלא של פילים בקרון, והתינוק מופרד ממנה. ואחבר בשם טימותי קיו מאוס מרחם על דמבו התינוק ונהיה חבר שלו, והוא מחליט שהדרך להוציא את דמבו מהמצב העצוב שבו הוא מצוי זה להפוך אותו לכוכב של הקרקס. לכן הוא הולך ולוחש באוזנו של מנהל הקרקס בזמן שהוא ישן, כדי ככה להפעיל עליו, הוא עושה לו אינספשן. אבל מה שקורה כשבאמת המנהל הקרקס נהנה על העניין הזה, ומחליט לשים את דמבו בקצה פירמידת הפילות שהוא מתכנן, כאיזה פעלול מרכזי. כשהפעלול הזה קורה, ויש, אמור להיות 17 פילות, יש בערך 7 פילות עומדות אחת על השנייה על כדור, ודמבו אמור לרוץ, לקפוץ על מקפצה ולזנק לקצה הפירמידה. מה שקורה בשטח זה שהוא מועד על האוזניים הגדולות שלו, הוא נוחת הישר אל תוך הכדור, ו מפיל את כל הפילות ארצה, ועם הפילות מתרסק כל האוהל, וכל הלקוחות נסים על נפשם. מהבושה ומהטראומה, הפילות מנדות את דמבו, והוא מעבירים אותו להיות חלק מהמופע של הליצנים. המופע של הליצנים, שזה בעצם דמבו התינוק לחוד בבניין בוער, והם, הליצנים הם מחבי האש שבאים להציל אותו, וכל העניין שזה ככה הוא קופץ מהבניין הבוער למבטחים, אבל נוחת בתוך עוגת קצפת. אחרי שהדבר הזה קורה, דמבו המבואס, למרות שהוא סיפור הצלחה בתוך המופע של הליצנות, הוא נורא מתגעגע לאמא שלו, והוא הולך לראות אותה, והוא נורא בוכה ונורא בדיכאון, ובגלל שהוא בדיכאון, טימותי קיו מאוס אומר לו, אתה, מרוב שאתה בכית, אתה משהק, פה תשתה מים. הם לא יודעים, אבל במים האלה נפל בקבוק שמפניה, מה שאומר שדם בו הפילון בין ה... מה, הוא כבר יומיים בגיל הזה כבר? הוא שותה אלכוהול. ואז נכנס לטריפ הזיות, בגלל שטימותי קיו מאוס הוא חבר טוב, הוא גם נכנס לטריפ איתו. יש להם טריפ מטורף ביחד, ולמחרת הם מתעוררים על עץ. גבוה גבוה על עץ, לא כך מבינים איך זה קרה, ובעזרת כמה עורבים הם מגיעים למסקנה שכנראה מה שקרה זה שהם היו מסטולים, ואז דם בו אף. אז ככה טימותי קיו אומר, רגע, אומייגאד, כן, זה בדיוק לגמרי מה שקרה, השתמשת באוזניים כדי לעוף, יאללה, אתה פיל מעופף. הם מסתבר שהם צדקו, וכשהם מעיפים אותו מעבר לצוק, דמבו באמת מצליח לעוף בעזרת נוצת קסם מזויפת שהעורבים נותנים לו, הוא באמת אף ודואה בעזרת האוזניים, ואז הם שומרים את זה בסוד, ובהופעה עם הליצנים, דמבו חושף את היכולות המדהימות האלה שלו, ובין רגע הופך להיות כוכב על של הקרקס, מוכתם בהוליווד, והסרט מסתיים בזה שהוא מתאחד עם אמא שלו, הקרקס מפוצץ בכסף, והסוף טוב.
אני רק רוצה לציין שלאורך כל הסרט אנחנו לא יודעים שקוראים לעכבר טימותי קיו מאוס.
לא, אנחנו לא יודעים את זה בכלל.
עד הרגע האחרון.
בסוף פשוט רואים את החוזה שהוא חתם בהוליווד, כאילו הוא הופך להיות המרגן של דמבו, ואז הוא חותם ואנחנו רואים שבעצם זהו שמו. מבחינתנו הוא העכבר.
הוא העכבר.
אני קראתי שאין הרבה תיעוד של ההיסטוריה של הסרט, אז גיא, מה אתה יכול לספר לנו על זה?
יש סרט, קוראים לו דמבו, הוא קצר, וזהו. אני יכול להתחיל עם משהו אישי?
בוודאי.
אולי, מה את מעודדת אותו? נו. לא בוודאי, אתה יכול, אבל אנחנו מסויגות.
זה סרט שהיה זכור לי, מבין כל הסרטים שדיברנו עליהם עד עכשיו, זה סרט היחיד שבאמת היה זכור לי כסרט מקסים מהילדות. סרט שממש אהבתי.
אוקיי.
ואז הגיוני שזה היה אחד הסרטים הראשונים שהראיתי לביתי הבכורה. ביתי הבכורה, אמרתי עד גיל שנתיים לא ראתה טלוויזיה בכלל, מה שנשמע לי היום דבר הזוי, לא מבין איך זה קרה, אבל לא משנה, זה קרה, היינו צעירים יותר, היה לנו כוח.
היו לכם אידיאלים.
הסרט הראשון שהיא ראתה היה ספר הג'ונגל, וממש קצת אחרי היא ראתה את דמבו, ואני הייתי מזועזע. זאת אומרת, כל החמידות שזכרתי, זה פשוט סרט נורא, מבחינתי, זה הכניס אותי לטראומה, אני לא חושב שהראיתי אותו לשאר הילדים שלי אז, כשהם היו ילדים.
בגלל התמות הדכאניות והדיכאוניות שלו?
כי הוא סרט נורא, הוא סרט פשוט נורא. קצת התמתנתי עכשיו בצפייה.
אוקיי. זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני קראתי שזה... בניגוד להיטלר, שהסרט האהוב עליו זה פגיעה שאת קומדים. דמבו זה הסרט האהוב על דיסני עצמו.
נכון, אני בדיוק, נכון, הנה אני אפילו אספר לכם את זה. קודם כל בואו נגיד שאת הסרט ביים בן סרש, בואו נגיד שאת הסרט ביים בן שרפסטין, וכתבו אותו ג'ו גרנט ודיק יומר.
רק רגע, לא, אנחנו לא יכולים להגיד שבן אדם, שכתב את התסריט קוראים דיק יומה, ולא לעצור על העניין.
אני קראתי את זה כהומר.
הומר? אוקיי, אז הנה.
אני לא יודעת, כי זה לא...
יומר, ככה מבטאים את זה. The man's name was דיק יומר, והוא לא מהאנשים שהתעקשו, לא, תקרא לי ריצ'רד. לא.
עכשיו, כפי שכבר אמרתם, אז ב-14 בספטמבר 1955, בפתיחת העונה השנייה של התוכנית טלוויזיה דיסנילנד, נתן דיסני את ההצהרה הבאה. זאת הייתה תוכנית שהקרינו בגרסה המקוצרת של דמבו.
יש גרסה עוד יותר קצרה של דמבו?
את רואה?
וואו.
והוא אמר, מפעם לפעם אנשים שואלים אותי, מה הסרט האהוב עליך ביותר מבין כל הסרטים שעשית? ובכן, זה הסרט שאתם הולכים לצפות בו עכשיו בתוכנית הזו. הסיפור על הפיר לקטן עם האוזניים הגדולות, דמבו. עכשיו, בהתחלה שאתה שומע את זה, זה קצת כאילו תמוע, כי זה... לא יודע.
כי ראית את הסרט.
כן, כי ראית את הסרט, ודמבו, כאילו, לא, הוא גם יחסית לסרטי האנימציה שקדמו, זה סרט כל כך קטן, וכאילו הוא השקיע בסרטים הקודמים כל כך הרבה מעצמו, וכל כך, אפילו בואו נגיד שזה בידור משובח, אוקיי, נגיד, עזבו כרגע בצד את הדברים שאחרי זה נדבר, נגיד שמדובר בסרט שהוא בידור משובח, זה לא היצירת אומנות שכאילו לוקחת את האנימציה לרמה גבוהה יותר.
נכון.
אבל אני חושב שדווקא אחרי כל הקשיים שהיו לו קודם, הוא כל כך נהנה מהעשייה של זה, דווקא בגלל שהוא לא היה מושקע בזה עד כדי התקפת לב. עכשיו, זה סרט שגם העשייה שלו הייתה מאוד קצרה, לקח שנה וחצי בלבד לעשות אותו. עכשיו, זה סרט שיצא ב-23 באוקטובר 1941. כל תהליך האנימציה התרחש אך ורק בין האביב לסתיו של שנת 1941. זאת אומרת, אנחנו מדברים ממש...
כמה חודשים ספורים.
תהליך בזק,
כן.
וגם חלק נכבד בשלב של ההפקה, כל הסיום של ההפקה, דיסני בכלל לא היה שם. הוא היה בסיור בדרום אמריקה, שאנחנו נדבר עליו עוד שני פרקים.
רגע, אז אמרת מתי הוא יצא הסרט?
הוא יצא ב-23 באוקטובר 1941.
וואו, זאת אומרת, בדצמבר, בשביל לדצמבר היה פרל הרבור. זאת אומרת, חודשיים לפני
יפה.
ש...
יפה, תכף אנחנו, תכף נגיע גם לזה. אכן. עכשיו, כמו שאמרת, זה הסרט הקצר ביותר של דיסני, ראוי לציין למעט סלודוס אמיגוס, שגם עליו נדבר בעוד שני פרקים, אבל סלודוס אמיגוס מורכב מסרטונים, ולכן זה לא באמת נחשב, זהו, אנחנו לא... עכשיו, אחרי סרטונים, אחרי
כישלונות
הצהובים... אחרי הכישלונות הצורבים של הסרטים הקודמים, אתם זוכרות שפנטזיה ופינוקיו היו פשוט מפח נפש.
וגם הסרט שאמור היה להביא להם קש מהיר.
נכון, הדרגון. נכון. אז דווקא זה שהסרט הזה היה סרט דל תקציב, הפך אותו למאוד רווחי, וזה משהו שהחברה מאוד הייתה צריכה. הוא עלה $786,000, והוא הכניס 500,000. ויכול להיות שכל הדברים האלה בעצם הפכו אותו לסרט שבאמת, דווקא זה שהוא לא היה מושקע בו, שזה סרט שכן הצליח, שזה סרט שהוא לא ראה אותו כמפח נפש, כאילו שהוא היה בפנים ורצה וזה, ובסוף אף אחד לא הלך לראות אותו, יכול להיות שדווקא זה גרם לו לזכור אותו כסרט שהוא סרט שמח.
נכון, רגע, אבל אתה אמרת שהוא הכניס 500,000 אחרי שהוא הוציא...
הרוויח.
זאת אומרת, on top of the 700?
נכון. הרווח שלו לאולפן היה $500,000.
וואלה.
עכשיו, בריאיון ב-1956, הוא סיפר שדמבו התחיל עם ריאיון קטן.
עם אוזניים גדולות.
ופשוט המשכתי להרחיב אותו. בהתחלה תכננתי לעשות סרט של 30 דקות, אבל ככל שפיתחתי את זה והכנסנו דברים חדשים פנימה, המשכתי להרחיב, ולפני שהבחנתי בזה, היה לי סרט של 62 דקות בעלות של $700,000. וכשהגעתי לנקודה הזו, אמרתי, הגענו לקצה היכולת של מתיחת הסיפור הזה. המפיצים אמרו, אתה לא יכול להוסיף עוד 10 דקות וולט, ואמרתי, לא, 10 הדקות הנוספות האלה יעלו עוד $500,000. אתה יכול למתוח משהו עד גבול מסוים. יותר מזה הוא פשוט לא יחזיק. אז אמרתי, לא, זה האורך שלו. עכשיו, עוד משהו שלדעתי כאילו היה נוח מבחינתו, זה שזה בעצם פעם ראשונה שהם לא מתעסקים עם איזה קלאסיקה איקונוגרפית כזאת. הרי כשאתה עושה עיבוד למשהו שכולם מכירים, או למשהו שיש לאנשים אליו רגש, אתה צריך לראות איך אתה עושה את העיבוד. פה זה היה משהו מאוד פשוט, היה אחרי זה תדבר בעצם על מה המקור של דמבו. אז מהבחינה הזאת זה גם היה כאילו הרבה יותר פשוט בשבילו. והסרט הזה לא היה צריך אפקטים מיוחדים ברמה של הסרטים הקודמים. והוא כל הזמן אמר, אנחנו מדברים על קרטון ישיר, סרט שהוא באופן מכוון קריקטורה.
גם חסך כסף על מדבבים, כי הדמות הראשית לא מדברת, אז בכלל...
נכון.
זה בכלל מדהים, זה דמות כאילו... והאמא מדברת
רק בהתחלה.
כן, נכון. שני משפטים.
וכל סקסי כזה, שמתם לב. כאילו... לא, באמת, זה לא כאילו... או, אני כל כך שמחה לראות אותך.
יש...
או, דמבו.
כן, יש לה קול מאוד.
זה מטריד מעט.
זה בחירה מוזרה של קול.
אבל היא נשמעת מבוגרת, היא לא נשמעת סקסית צעירה.
נכון, אני מסכימה. זה בחירה מאוד מוזרה של קול בלי קשר. אני לא מתוכה שהייתי חושבת שהיא סקסית, אבל יש משהו מאוד, מאוד לא דיסני, ומאוד לא משהו שאנחנו מצפים. אני מניחה שזה כאילו, תדעת, היה אמור להיות ה... פלים זה כבד, אם זה כבד זה נמוך.
אבל זה לא נכון, תשווי את הקול שלה לקול של שאר הפילות. הם לא, אין להם את אותו קול.
טוב, הם בכלל סקנות בלות.
אני חושבת שזה אמור להיות ככה, כי הם אמורות להיות נודניקיות מעצבנות, שהם הם, לא כן. הכי, והיא יותר טהורה ואימהית.
כי... אימהית, היא רוצה להיות אימא. האחרות כן. בזות לרעיון.
כן.
סיבה נוספת שהסרט הצליח לעשות בזמן כל כך קצר, הייתה שבעצם בפעם הראשונה, וולט מסיר את הדרישה לאנימציה מושלמת. מה שקרה זה שהיה שתי סוגי אנימציה בתוך אולפני דיסני. היה את החבר'ה שעבדו מההתחלה, והם היו הרבה יותר בכיוון של קרטונס, והיה את החבר'ה החדשים יותר, שהמנהיגים שלהם יהפכו להיות מה שנקרא Nine Old Men, שנדבר על זה בהמשך, והם כאילו היו הרבה יותר בפן הריאליסטי. אז בזמן שהוא ציוות את האנימטורים הנחשבים באולפן לבמבי, שהוא אמור היה להיות איזה יעלום ריאליסטי מלוטש כזה, אז לדמבו הלכו החבר'ה כאילו היותר ותיקים, שהם כאילו היה להם את הסגנון הקרטוני יותר. ומה שקרה זה ש... כן, עיצוב הוא נתן בכל זאת לחבר'ה היותר מקצועיים, כי הוא כן רצה להריץ את זה. יש את פרנק תומאס ואולי ג'ונסטון, שהם חבר'ה שכתבו ספר מדהים, שאני ממש ממליץ לכולם, זה נקרא The Illusion of Life, על אנימציה של דיסני ובכלל. עכשיו, הם מספרים שכשהם הראו לדיסני את הניסיונות, אז הוא ממש היה עם דמעות בעיניים, שזה היה משהו מאוד לא אופייני לוולט. וולט בדרך כלל היה, אם הוא הביע רגשות, זה בדרך כלל לצעוק ולהתעצבן. והוא פשוט אמר, תשמעו, זה נפלא, הסרט הזה הוא שלכם, הוא נתן להם קביעה של הלוחות זמנים, והוא בעצם כאילו לקח איזשהו צעד אחורה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אמרתי בפעם בפינוקיו עוד, שהוא יאבד מהר מאוד את ההנאה כאילו, ואת הרצון להמשיך לעשות סרטי אנימציה, כאילו בתור משהו שהוא עושה.
בתור אנימטור.
בתור אנימטור הוא לא היה כבר הרבה שנים, אבל בתור אפילו מי שבאמת בפועל נמצא שם ומסתכל מה קורה, ובעצם מה שקורה אחרי השביתה עוד לא מתרחשת כאן, השביתה מתרחשת כשהוא גם בדרום אמריקה, אבל במהלך גם העשייה של הסרט הזה, הוא לאט לאט מעביר את כל העניין של האנימציה לאנימטורים הראשיים, שהוא סומך עליהם, והוא עצמו מתחיל לחשוב על דברים אחרים, שאולי נדבר עליהם, אולי לא נדבר עליהם, אבל הם כבר לא באמת נמצאים באנימציה. גם עוד משהו שהוא מבין, הוא מבין שאין כזה דבר הסגנון של דיסני. זאת אומרת, הוא בהתחלה חשב שהסגנון של דיסני יהיה הסגנון הריאליסטי. ואז הוא מבין שאתה לא יכול, אם אתה כופה את הטכניקה ואת המטרה על הכל, אז זה חוטא בעצם לרצון שלך לעשות כל מיני דברים שונים. זאת אומרת, במבי ודמבו, הם לא זקוקים לאותו אנימציה. זה עוד משהו שכאילו גרם לו בעצם לשחרר. והוא לא יודע בדיוק מה לעשות עם זה. מצד אחד זה מה שהוא רוצה לעשות. מצד שני, כשמתפרסמת בטיים כתבה, ואומרת ש... הקרדיט נתון לצוות של דיסני, והוא כמעט בכלל לא מופיע שם, אז הוא מתמרמר, הוא מרגיש שהכתבה מציגה אותו כמישהו שכבר לא רלוונטי לסרטים שכאילו של האולפן שלו.
כן.
אגב, אם אמרת קודם פרל ארבור, זאת הייתה כתבה גדולה, הייתה אמורה להציג את דמבו בשער בשמיני בדצמבר 1941, כ-Mammal of the Year, יונק השנה, יום קודם היה את ההתקפה היפנית על פרל הארבור.
וזה נדחק, זה לא קיבל את השער.
וזה נדחק, כן, זה לא קיבל את השער, מעניין למה. המלחמה הולכת לשנות הרבה דברים באולפני דיסני, אנחנו גם על זה נדבר בהמשך. כשהסרט יצא, הוא זכה לביקורות פרק, נלהבות, כאילו קראתי את הביקורות ואמרתי, באמת? עד כדי כך התאהבת? כאילו, סבבה, כאילו, כן, ביקורות נלהבות, גם הקהל מאוד אהב, צריך לזכור שהרווח הזה זה רווח שבעצם אין לנו כבר בכלל את השוק האירופי, ודי מהר אחרי זה ארצות הברית נכנסת למלחמה, והכל נהיה גמומי, ועדיין הוא מגיע לרווח של חצי מיליון, זה רווח יפה.
זה רווח יפה, אבל גם צריך לזכור שזה הגיע גם בתקופה שהיא מאוד אפלה, גם בתקופה שהסרט הקודם של דיסני היה מאחורי הקלעים המזעזע. הסרט לפניו היה הדיכאון פסט שהוא פנטזיה. פתאום מגיע סרט שהוא כאילו אמנם עצוב, אבל הוא עם סוף שמח והוא קצר, והוא כאילו פשוט יותר. היה איזה בטח התרגשות, כי זה הדיסני החדש, והוא חזר להיות פשוט יותר וכיפי, ולא צריך עכשיו להוציא את הכובע צילינדר ולחוש את עצמנו אינטלקטואלים, אפשר סתם ליהנות. Good old Disney.
כל הביקורות מציינות את הסצנה שאני מניח שכולנו נדבר
ברור,
עליה.
ברור, הסצנה היחידה ששווה את כל הסרט הזה.
לגמרי.
אוח, איזה סצנה, איזה סצנה.
אז אנחנו נשמור את זה כרגע בסוד. ואני רק אגיד שאני ממשיך לטעון בתוקף ששלושת הסרטים הראשונים של דיסני הם לא סרטי ילדים. אבל אין ספק שהסרט הזה
חד
הוא,
משמעית,
הוא, הוא חד משמעית סרט ילדים.
כן.
זאת אומרת, אין בו שום, שום ערך מוסף למבוגר שצופה
חוץ
בו.
חוץ מהסצנה.
נכון.
הסצנה זה הדבר היחידי שהוא מוכוון למבוגרים.
בפני עצמו.
נכון.
סרט אבסטרקטי, ארט, אוונגרד בפני עצמו.
נכון, אבל היא כאילו המובלעת היחידה שנראה לי הצופים המבוגרים היו כזה מן, אויה. עכשיו אני מבין למה.
והוא אחד לא קשור לכלום.
לא קשור לכלום. אפשר לטעון שהוא משמש איזשהו משהו בתוך הסרט, אבל זה מינורי.
איזה בילדאפ לסצנה.
ואנחנו מתכוונים כמובן לסצנה של האורבים.
כן. איה?
כן.
רוצה לספר לנו על ההיסטוריה הספרותית?
אני רק רוצה לחזור למשהו שאמרת לגבי למה אתה חושב שזה הסרט האהוב על דיסני. זה מעניין מה שהוא אומר ברעיון, כי מה שאני קראתי זה שדיק הומר ו...
ג'ו גרנט.
אני
רשמתי את זה כדי שיהיה לי תירוץ כמה שיותר פעמים להגיד ג'ו גרנט ודיק הומר. אז רשמתי את זה.
איך קוראים להם?
ג'ו גרנט ודיק הומר.
אז כשהם ניסו לשכנע את דיסני לעשות מהסיפור הזה סרט, הם שמו לו כל יום בבוקר איזה סגמנט מהסיפור על השולחן, וזה גרם לו לרצות להמשיך לקרוא, אז הוא פרץ אליהם לחדר, אנחנו חייבים לעשות את זה, אני חייב לדעת מה קורה הלאה.
או, איזה חמודים, הם עשו לו אלף לילה ולילה כזה.
כן, לגמרי, ממש חמוד. אני חושבת שזאת אולי הסיבה שזה כבש אותו במידה מסוימת, אני מבינה את זה גם.
ואז שנגמר הסרט ואתה מגלה שלא היה שם מקים כלום, זה כזה כבר מאוחר מדי.
כבר השקעת $700,000.
לגבי הספר, זה קצת עצוב שאין הרבה מה להגיד על הספר עצמו. יש יותר מה להגיד על סיפורים מסביב לספר. זה נכתב על ידי הלן אברסון, מייר, יחד עם בעלה דאז הרולד פרל. לשניהם יש קרדיט ככותבי הספר, אבל היא טוענת שזאת הדמות שלה שהיא המציאה, והרולד רק אייר את הגרסה הראשונה של הספר.
Good for her, תעמדי על זכויותייך, גברת.
כן, זה לא עזר לה בכלום.
זה לא עזר לה בכלום, לא. אז הם התגרשו, ובעלה ניסה לחלוב את הכסף, אבל לא כל כך הלך לו. מה שמיוחד בספר, זה שהוא יצא בהוצאת מה שנקראו לזה באנגלית, roller book. זה סוג של צעצוע כזה, בצורת מגילה, או כמו שג'ון קלארק רולס, שקנה את הסיפור עבור דיסני, תיאר את זה, בצורת נייר טואלט. האיש שהמציא את הפטנט הזה, את רול הבוק, וקנה את הזכויות מהלן והרולד, מיד פחות או יותר, לפני שבכלל זה יצא לפרינט גדול, מכר את הזכויות לדיסני. אז היו אולי 4 עותקים.
וואו.
כן, זה, לא, זה בכלל הזה? לא פורסם, נכון? זה בכלל לא יצא כאילו.
לא, זה בניסיוני, זה יצא ניסיוני, יצא כאילו פרוטוטייפ.
אף טיפוס.
בדיוק. ולפני שזה יצא כאילו אשכרה בהפצה המונית, זה נקנה ולא קרה.
הוא מכר את זה לדיסני. וכל מה שהלן ראתה זה $1,000. זהו, לא...
אוי.
כל מה שנהיה מדמבו, כלום, לא רויאלטיז, לא שום דבר.
אוי, הלן.
היא קיבלה ציור של דמבו עם חתימה מדיסני.
לא, אבל יש לציין שכאילו אין הרבה קשר בין הספר לתסריט.
תכף אני מגיעה לזה. זה לא מדויק.
לא, יש הרבה, אבל יש הרבה ששונה.
כן, אני תכף מגיעה לזה. הספר כן הודפס מחדש, אבל הוא לא בדיוק מה שהוא היה. זה יותר כאילו הוא הודפס מחדש כדיסני. עכשיו, אומרים שאולי, אף אחד לא בטוח, יש סוג של רול הבוק בספרייה של הקונגרס.
וואו.
חיונים של דיסני אין להם עותק של הספר המקורי של הרול הבוק.
וואו. אני שמעתי שבעצם רק... אני חושבת ג'ו גרנט ראה את הסיפור, ובעצם הם יצרו את התסריט כשהם איבדו את התסריט ביחד עם דיק יומה.
היי!
הוא סיפר לדיק יומה את הסיפור, ממה שהוא זוכר מהרול הבוק. זאת אומרת, כבר אז זה כאילו לא היה לו, והוא היה צריך לספר לו איך זה בערך היה.
זה נשמע הגיוני, כי דיק יומר אמר ברעיון שהוא מעולם לא ראה את הספר של דמבו, הוא חשב שזה סיפור שהודפס על קופסת סיריאלס.
דגני בוקר, כן.
דגני בוקר, הוא לפחות, דיק יומר, לא ראה את הסיפור המקורי אף פעם.
זה מה שהוא אמר? דיק יומר?
כן, זה מה שדיק יומר אמר. סליחה. אנחנו לא ניתן לזה לנוח, אה?
לא.
ג'ון קלארק רוז, או ג'ו גרנד, אחד מהם, אני לא זוכרת בדיוק מי, מתאר את הסיפור של דמבו, הספר, כגרסה פחות מתוחכמת של הברווזון המכוער. הוא לא תינוק, הוא פיל גמד, הפשלה שלו היא לא אסון כמו בסרט, ובמקום עכבר הוא מתיידד עם ציפור, עם רובין. הוא רוצה לעוף...
אדום חזה, איך קוראים להם? מה זה רד רובין? סליחה.
הוא מספר לרובין, רד רובין, כאילו השם שלו הוא רד, של כן. הרובין. הוא מספר לו שהוא רוצה לעוף, זה ההבדל המרכזי שבלי אולי קצת צרם בסרט. דמבו רוצה ללמוד לעוף כי הוא רוצה לברוח מהקרקס. ורד רובין לוקח אותו לינשוף חכם, והינשוף רואה את הפוטנציאל של האוזניים שלו ומלמד אותו לעוף. Mm. יש איזו הופעה גדולה של ראש השנה, או מה שאנחנו קוראים לזה סילבסטר. Mm-hmm. הביג פיניש שלו זה שהוא עף מההופעה וזהו ולא חוזר. והוא בורח מהקרקס. עכשיו, למרות שהרולד פרל היה אמור להיות המאייר, כשזה הגיע לרול הבוק, בעצם ציירה את זה מישהי אחרת, והציורים מתוארים כחסרי קסם, החדק נראה כאילו מודבק על הפרצוף והעיניים קטנות. הבן שלה, הבן של אלן אברסון, לדעתי עדיין חי, מספר ש... חוץ מהציור של הפיל עם החתימה של דיסני, $1,000 הם לא קיבלו שום דבר. והוא מרגיש שזה קצת עוול, לא קצת, שזה עוול גדול. הוא טוען שזה היה מאוד קרוב לליבה הסיפור, שהיא מאגרת יהודיה מרוסיה, והסיפור בעצם מדבר על המאבק שלה להסתגל בחברה באמריקה. כלומר, הוא נשמע איש מעניין ונחמד, אבל זה קשה לדעת אם הוא מוסיף לזה איזשהו ערך רגשי בגלל שהוא מרגיש. ובצדק אני רואה שנעשה להם עוול שהם לא קיבלו.
כן.
כאילו דמבו נהיה הצלחה ענקית והם לא ראו כלום מההצלחה של הסרט. וגם הספר הודפס בסופו של דבר שוב, אבל הספר שהודפס הוא הסיפור שדיסני מספר ולא הסיפור של הלן אברסון. בנוסף לספר יש מחשבות שיש מקור השראה נוסף לסרט והוא הפיל ג'מבו. עכשיו, מכיוון שאין הרבה מה להגיד על הספר, אז הלכתי לחפש קצת על פילים. ובמקרה נתקלתי בסרט של דיוויד אטנברו. למי שלא יודע, דיוויד אטנברו, אח של ריצ'רד אטנברו מפארק היורה. יוצר סרטי טבע ואקולוגיה, איש לוחם סביבתי ידוע, עושה הרבה סרטים על חיות, על כדור הארץ ודברים כאלה. והוא עשה סרט שנקרא David Attenborough and the Giant Elephant. זה אגב זמין ביוטיוב, אז אפשר לראות את זה. וזה על ג'מבו. ג'מבו היה הפיל האפריקאי הראשון שהגיע לאירופה. זה פיל אמיתי, הוא הגיע בתור תינוק, והוא, יש לציין שג'מבו, המילה ג'מבו, משמעותה שלום בסוהילית.
Oh.
זה רק בגלל הפיל שג'מבו הפכה להיות המשמעות שלה של ענק.
של משהו גדול, כן.
של משהו גדול. הוא היה סלבריטי ענק. עכשיו hey. גם יש סיפור... כן, כי הפילים האפריקאים הם יותר גדולים מהפילים...
האסיאטים.
בעבר, כן. האסיאטים, כן.
גיא, אתה עוד פה?
לא, הייתם צריכות אותי?
אומי גאד, what the shit. אוקיי.
אני רק רציתי להגיד להציג את אטינבורו מפארק היורה, זה כמו להגיד מרטין סקורסזה מחלומות.
אני חושבת אבל שרוב האנשים יכירו את אטנברו מפארק היורה, מאשר... לא?
אני חושבת שמי שלא מכיר אותו, מכיר אותו אולי מפארק היורה. זה, this is the closest I'm gonna get.
It's my go to pop culture.
רפרנס, כן.
אז הוא היה סיפור הצלחה מטורף. הוא היה סלבריטי ענק.
צריך להסביר גם שמה שהם היו עושים באפריקה, הם היו הורגים את הפילים הגדולים עם חניתות, ולוקחים את התינוקות. אז זה סיכוי מאוד גבוה וסביר, שג'מבו ראה את אמו מתה. כן, הכנה לבמבי.
מה זאת אומרת הכנה? כשהוא ראה את במבי, אז הוא פחות היה זה, כי הוא ראה את זה במציאות?
הוא לא בכה, הוא היחידי שלא בכה.
הוא היחידי שלא בכה.
ככה זה במציאות, מה אתם רוצים? זה מאוד ריאליסטי.
אפילו בראדר.
הוא ודיסני היחידים שלא בכו.
אז זה ככה, הוא קודם כל חי בלונדון. עכשיו, יש סיפור קצת פסיכי על המערכת יחסים בינו לבין האיש שטיפל בו. האיש טיפל בו קוראים לו מתיו סקוט. הוא היה בן אדם שלא כל כך הסתדר עם בני אדם, לא היו לו חברים, הוא היה איש קשה ולא נעים, אבל היה לו קשר מאוד מיוחד עם ג'מבו, והייתה לו סוג של אמפתיה לחיות שכנראה לא הייתה לו לאנשים. מובן,
אפשר להבין את זה. כן,
כן. והוא התחיל לעבוד עם ג'מבו בגן החיות בלונדון. עכשיו, מה ש... אז פשוט כנראה לא ידעו איך לטפל בפילים. רוב הסיפור הזה, סיפור נורא עצוב, אבל רובו הוא מתוך בורות יותר מאשר משהו אחר. קודם כל, בגלל שהוא היה ענק, אנשים אהבו לרכוב עליו, ושמו עליו ערימות של ילדים, כולל הילדים של המלכה ויקטוריה. אבל זה כנראה די הרס לו את העצמות לג'מבו. וזה היה נורא מוזר, כי הוא היה פיל שמאוד הסתדר עם בני אדם, כל האנשים שביקרו אותו וכל הילדים אהבו אותו נורא, אבל בלילות הוא השתולל והרס כלובים והרס לעצמו את הניבים. אגב, ניבים זה משהו ששמתי לב שאין בסרט.
כי אין זכרים, אין זכרים בוגרים בסרט.
כן, אבל גם לנקבות יש ניבים קטנים יותר. כן. הוא הרס לעצמו את הניבים, הוא גרם לעצמו המון נזק, והשתולל מאוד מאוד, ואף אחד לא הבין למה. ובניתוח של העצמות...
לאחר המוות.
מסתבר שכנראה הכילו אותו המון, 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 המון סוכר, בתור כאילו, כי הילדים נורא אהבו אותו, ואהבו להכיל אותו, וזה וזה וזה. אז הוא סבל מכאבי שיניים. וכדי לעזור לו עם הכאב שיניים, מתיו סקוט השקע אותו אלכוהול. אז הוא היה אלכוהוליסט עם כאבי שיניים. כן.
אגב, אפשר לעשות את הניתוח הזה לפני המוות?
אני לא חושבת שאז, כי זה המאה ה-19, אני לא חושבת שהיה להם את הידע הזה. אני חושבת שרק מתיו סקוט הבין שהוא סובל מכאב, ופשוט נתן לו אלכוהול.
אי אפשר היה פשוט להוציא, לעשות לו ניתוח שיניים?
לא, הוא עשה לעצמו, הוא די שייף לעצמו את השיניים.
גם גיא, אתה חושב, וזה חמוד, שרפואת השיניים לאנשים הייתה משהו שאפשר להסתמך עליה. רפואת השיניים לאנשים הייתה משהו שהרבה אנשים לא היו חוזרים ממנו.
כן.
זאת אומרת, היה סיכוי לא בלתי סביר שתמות אם אתה הולך לרופא שיניים ויקטוריאני מרמת הכאב והזיהום נניח. זה היה משהו מטורף. וגם ספרים עשו את זה. הלכת לספר, תעשה לי גם, ועל הדרך גם תעקור לי, וכן. מותק, אני הולך לספר,
האם היינו...
עכשיו גם אחד הדברים הנוספים, ששוב, לא היה להם שום ידע על הדברים האלה, אבל פילים זה חיה מאוד, מאוד, מאוד חברתית. הם נורא סובלים לבד, וג'מבו היה לבד, וכנראה הוא מאוד סבל מזה.
כן, הם שבטים, זאת אומרת, הם לא... זה שהיה לו אנשים, זה לא מילא את הצורך שלו בחברה.
הם גם חיה מאוד אינטליגנטית, והם יכולים להשתעמם בקלות.
נו.
אז זה ממש סיפור טרגי, כאילו, אבל שוב, בלי לדעת שהוא טרגי. בגלל ההתקפות זעם האלה שלו, הבעלים של הגן חיות, למרות שהוא אף פעם, אף פעם, אף פעם, לא תקף בני אדם, הבעלים של הגן חיות נכנס לפניקה והחליט למכור אותו. ולמי הוא מכר אותו?
לפיטי ברנום.
נכון!
באמת?
כן. והוא הפך לחלק מה-Greatest Show on Earth.
גיא הצטרף לשיחה.
אני מאוד אוהב את פיטי ברנום, אני גם אוהב מאוד קרקסים.
We know. We've met you. כאילו הקהל אולי לא יודע, אבל אנחנו יודעות.
כאילו אני שונא קרקסים, אני אוהב את מאחורי הקלעים של הקרקסים.
כן. את האפיל האפל של הקרקסים. הפיל.
אבל יש סיפור עם העניין הזה, כי הם לא הצליחו להעלות אותו לאונייה. הפיל פשוט צרב. התיישב ולא זז. הוא מת בגיל צעיר, ואם הוא היה ממשיך לגדול, הוא היה מאוד יכול להיות שהוא היה שובר שיאים של הפיל הכי גדול בעולם. הוא פשוט התיישב וסרב לזוז.
חמוד.
רק אחרי שפיטי ברנה מסכים לקחת את מאטיו סקוט יחד איתו, אז ג'מבו הסכים לשתף פעולה.
טוב, זה הגיוני. הלכו לו את כל הדברים שהוא מכיר, ואז אמרו בוא תעלה על הקרש הזה שעל המים.
מסתבר שפילים מבינים רמה מסוימת של שפה, כלומר הם מבינים הצבעות לכיוונים מסוימים, הם מבינים יותר ממה שאנחנו חושבים, בקיצור. הוא היה חלק מהאטרקציה של פיטי ברנם באמריקה לאיזו תקופה, עד שהם נסעו לקנדה, ובקנדה הייתה תאונת רכבת נוראית. עכשיו, היו גרסאות שונות של מה בדיוק קרה. פיטי ברנם מספר שהפיל ראה את הרכבת והקריב את עצמו כדי להציל את מאטיו סקוט ועוד פיל קטן. זה לא נכון, מאטיו סקוט לא היה בכלל קרוב לה.
למה את הורסת? ואחרי זה, אחרי שהוא עשה את זה, במיטה בבית חולים, הוא אמר, שזה אני אוהב אותך, ומת.
וכנראה שהמוות שלו גם לא היה מהיר. כי זה פיל ענק. אני חושבת שהם העריכו את המשקל שלו בסביבות 7,000 קילוגרם.
וואו.
בהתנגשות עם רכבת. והרכבת המניקים אחר כך שמו על הרכבת מין פסלון כזה של פיל, כדי לציין, אנחנו הרכבת שדרסה את ג'מבו. נורא מגיל.
תראי, no publicity is bad publicity. אז הורים, נו. זה כמו הטיטניק, אני מניחה, אם הטיטניק הייתה שורדת את הקרחון.
אתם יודעים שהשבוע שעבר, או לפני שבועיים, היה כתוב שלא בטוח שהטיטניק...
טבעה.
טבעה בגלל קרחון?
וואט?
טירוף.
איזו הגזמה. דיינו.
טירוף.
דיינו.
תראה, השאלה היא האם...
האם נקבל עוד סרט של 4 שעות של קאמרון? זו השאלה.
בכללי או על הנושא?
על מה קרה באמת בטיטניק. לא, רגע, אנחנו נדבר עכשיו על הטיטנייק?
לא, אנחנו נחזר לדמבו.
אגב, טיטנייק זה של איה. זה איך שאיה קראה בכל ה-90s לסרט הזה, וזה אומץ מאז ועד היום.
אחרי מותו, פיטי ברנם פחלץ אותו, והמשיך להשתמש בפתוגה.
זה כל כך מתאים לו.
מופע שלו.
אבל זה גם, תשמע, זה מה עושים במוזיאוני טבע. זה בדיוק מה שעושים.
נכון.
אבל הייתה שריפה.
זה לא נגמר, גם אחר מותו זה לא נגמר.
אז לאחר מותו כל מה שנותר בעצם זה העצמות שלו ששמורות ב-Natural History Museum בניו יורק, והם הצליחו להציל חלק מהזנב. עכשיו אני ראיתי זה די נורא,
אבל
דרך הזנב שמה כמו הזנב של איה כזה שמחפשים אותו ואז מותים.
אבל דרך הזנב הם יכלו לעשות כל מיני ניתוחים, וככה הם יכלו ללמוד על התזונה שלו ועל הבעיות. זה המון דברים שפשוט לא ידעו אז איך לטפל.
אז הניתוח לאחר המוות נעשה עכשיו כאילו?
והוא נעשה על הזנב. בשנים
האחרונות. על הזנב? בשנים האחרונות, כן. לא רק על הזנב, אבל על העצמות שלו גם ועל הגולגולת, כן.
וואו. מטורף. זה די מטורף.
ממליצה בחום לראות את הסרט של אטנבורו. עכשיו, בסופו של דבר, היום כבר אין כל כך קרקסים שמשתמשים בחיות. קרקסים החליטו לשלוח פילים, יש שמורות טבע מיוחדות.
לניצולי קרקס?
לניצולי קרקס, כן. כי הפילים האלה כבר לא יכולים לחיות בטבע יותר. הם חיו יותר מדי זמן.
עכשיו רק צריך שיהיה קרקסים שלא משתמשים גם בבני אדם, וסגרנו את העניין.
זה אחת הבעיות שלי עם הסרט, זה כמה כיף להיות בקרקס, כאילו. וזה מה שהחזב אותי, שהוא לא לומד לעוף כדי לברוח מהקרקס ולהציל את אמא שלו ושהם יחיו ביחד, אלא הוא לומד לעוף וזה נהיה חלק מהטריק שלו.
וזה משרת את הקרקס.
אבל זה כל הרעיון של הקרקס. כל הרעיון של הקרקס הרי זה לתת לך תחושה שהכל טוב ונפלא וזה, וגם אם בסופו של דבר מאחורה לא בסדר, שזה מה שהם כן מראים.
הם כן מראים, בדיוק, זה לא...
אז אחרי זה, זה כן נגמר. כמו שציינתי, אני שונא הופעות קרקס, אני ממש אוהב את הקרקס, כאילו את ההיסטוריה של הקרקס, וקראתי על זה הרבה. זה דבר מדהים. זה, אני חושב שזה אולי צורת הבידור הראשונה שממש דומה לדברים המודרניים שיש לנו. זאת אומרת, היה להם סיבוב הופעות מטורף. שבועות לפני זה היו מגיעים לשם אנשים שהיו מדביקים מודעות של תגיעו וזה, מכינים כאילו את הקהל, את השילוב. הם היו מגיעים, אז הם היו עושים את, כמו שגם רואים בסרט, היו עושים את הסיבוב בתוך העיר, שהמטרה זה כאילו להלהיב את כולם ולגרום להם להרגיש שהם יפספסו אם הם לא יגיעו. זה הפרומואים שאת רואה בטלוויזיה, ואז הריאליטי תבואו כאילו לקרקס, הכל יכול לקרות.
לא רק זה, גם זה אורח החיים האלטרנטיבי.
זה כבר מדברת אבל על מאחורי הקלעים, אני מדבר כאילו על...
ברור, אני כאילו למה העולם הזה קוסם של קרקס, כי זה כאילו איזושהי תחושה של איזשהו חופש ממגבלות חברתיות שאין לך...
שזה המקום שיקבלו אותך, לא משנה,
כאילו, לא משנה מי אתה. היה הרי תמיד אני אברח מהבית ואני אצטרף לקרקס, זה הרי היה... זה היה נחשב לרומנטי להיות חלק מהקרקס, כאילו זה...
גם היה את הספר הזה שהיינו ילדים עם הילדת הקרקס.
נכון.
איזה ספר?
וואי, מה, לא היה לך? שכחתי איך קוראים לה, אני כל הזמן שוכחת את השם שלה, אבל היה ספר מאוד מאוד פופולרי כשהיינו ילדים.
זה לא בילבי. ילדת הקרקס?
לא, לא, לא.
לא, זה לא בילבי.
כאילו הספר תמונות וטקסט אמיתי, לילבס, ילדת הקרקס.
באמת?
כן,
זה כאילו... ממש לא זוכר את זה.
היא ילדה בת משהו כמו 9, אני חושבת. ממש רואים אותה מאחורי הקלעים, מתאמנת, מאכילה את החיות, כאילו ממש רואים את החיים שלה. זה ספר... נורדי, אני לא יודעת אם היא הייתה שוודית או משהו כזה, אבל זה פשוט מחר לנו איזושהי תחושת חופש מדהימה כזאת.
כן.
לילבס, ילדת הקרקס, צולם על ידי חנה ריבקין בריק, אבל הסיפור כאילו מסופר על ידי אסטריד לינגרן, שהיא באמת זאת שכתבה את בילבי. בילבי.
נכון.
יפ. אין, יש שוודית אחת, נו מה.
לכן בלבלתי אותה עם בילבי.
רגע, אבל זה מהסדרות האלה של הילדי העולם שהיה כשהיינו ילדים?
אולי, אני חושבת שכן, כן, 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 אני חושבת שכן, חד משמעית, כך אתה חושבת חד משמעית, כן.
לא, אבל אם את חושבת גם נגיד על הקרקס באמת של מחצית השנייה של המאה הקודמת קודמת, של המאה ה-19, עד תחילת המאה ה-20, לפני שנכנסו כל האמצעי הבידור המודרניים, מגיע לך קרקס שהוא בכלל יריד הרי גם ענק, זה לא רק האויל הקרקס, זה יריד ענק עם עוד, עם ביטנים ועם דברים וכל מיני דברים מוזרים שאין לך סיכוי לראות בשום מקום. זה לא שאתה יכול ללכת לקולנוע ולראות את זה.
זה דיפ דייב ביוטיוב.
זה גם היה יותר אומני מתיאטרון, הרי כי תיאטרון היה יותר פוש ויותר ופחות אנשים.
פה אתה הלכת לראות את האישה עם הזקן, ואת הנחש הגדול בעולם, ומגלשות מטורפות כאלה, ואז להיכנס לראות את הליצנים, ואת האנשי טרפז, וכאילו זה דברים שאין לך, וזה באמת גדול מהחיים, והאויל הוא גדול מהחיים, והכל כאילו, הכל ענק, הכל עצום כזה, זה... אני רק רוצה להגיד לכם, שהבמאית דבורית שרגל, חצי מאה אחרי שאנה ריבקין בריק הקיפה את כדור הארץ וצילמה ילדים, היא יצאה לעשות טרילוגיה בעקבות הילדים האלה, והסרט השלישי נקרא איפה לילבס ילדת הקרקס ומה קרה בהונולולו.
וואו. אז בוא נדבר על הסרט.
איזה סרט? הכותרות הן מאוד יפות.
באמת. יש כותרות שנותנות קרדיט שוב
לראשיים, אבל.
כן, ראשיים, כמובן.
הכותרות מאוד יפות בעיניי. הן נראות כזה, כמו פוסטרים של קרקס.
נכון.
אתה אומר, נכון. בטח יהיה יפה. האמת שזה אפילו, זה מתחיל אפילו עם מולטיפליין מהמם, כאילו, לא, אם קודם אמרנו שיש את שתי סגנונות, אז יש פה עוד דברים שהם מהסגנון החדש יותר, וההתחלה עם הסופה שרואים את החסידות, זה ממש יפה. זאת אומרת, מבחינה ויזואלית, זה כל השלג הזה והגשם, זה נראה וואו.
נכון. ואז מגיעה הסצנה עם הרכבת, וזה פלט, פלט, פלט מבחינת ציור. הציור לגמרי. מאוד קרוד. מפתיע.
נכנסת קצת לחורים שחורים פה של תחקירנות קשה. אז הבנתי שזה אחרי דמבו, הוא כבר לא משתמש יותר בצבעי מים, כי זה צבעי מים יותר, היה יותר זול מאשר גואש וצבעי שמן שהם השתמשו בדרך כלל. אז דמבו זה צבעי מים. סליחה, תודה ושלום.
מה אתם אומרים על השיר פתיחה?
תזכיר לי את החסידות. שיר פתיחה.
שיר מאוד מטריד, כשהפאנצ'ליין שלו זה, אין טעם לברוח, כי הוא ימצא אותך.
כן.
החסידה, היא תמצא אותך.
החסידה תמצא אותך, כן.
כן, כן, היי, הורים שלא רוצים להתמודד עם זה.
כן, אין לכם טעם לברוח, לא משנה אם תלכו לכאן או לכאן, היא תמצא אתכם.
היא תמצא אתכם, זה נכון, מה שנכון, נכון. כאילו, יש דרכים לפתור את זה, אבל ברמה עקרונית, הם דורשות מידה כזו או אחרת של התערבות אלימה. אין לי דרך להגיד את זה בצורה שהיא לא איומה ונורא.
לא, אבל יש כאילו, אז זה קטע מקסים כאילו, עם המצנחים, עם החיות הקטנטנות האלה, הגורים האלה שנוחתים כל אחד ליד ה...
בערב אחד, כאילו, וואו, איזה טירוף, כאילו, איזה ערב פורה לקרקס.
פעם בחודש מגיעות חסידות לפלורידה, אז כאילו מרכזים את הדואר של כל החודש. זה נשמע לי הגיוני בתכלס.
אני לעומת זאת חשבתי שפשוט כולם השתגלו באותו זמן.
אבל יש להם הבדלים באורך הריונות, חבר'ה. אבל בסדר.
עד הפסיקי. היה יום שהגנרטור לא עבד. לא היה מה לעשות.
היה קר, לא היה טלוויזיה.
זה שחוץ מהנמר יש שם רק...
זכר אחד?
כאן אמר, יש שם זכר, כל השאר זה נקבות, לא? אז אין לי מושג, אולי הם המבות.
יש שם כמה זכרים, הרוב זה נקבות, שלא נראות עם הבן זוג שלהם. זה אגב לא כזה מפתיע, כי באמת להסתובב ברכבות ממקום למקום עם זכרים, הרבה פעמים היה יותר מדי מסוכן. אז או שהזכרים היו נשארים ב... במקום קבע שלהם, בחורף, הרי לשם הם חוזרים. הם שמים אותם על הרכבת והם חוזרים למשכן חורף שלהם. יכול להיות ששם יש זכרים, ויכול להיות שגם היה מאוד נהוג שאתה משאיל זכר מקרקסים אחרים, או אולי אפילו מגני חיות, לשיגול מהיר ועיבור הנקבות, ואז אתה ממשיך הלאה, זאת אומרת, התינוקות האלה לא הכירו את האבות שלהם.
יש לי ספר כזה ענק על קרקס עם תמונות מכל מיני תקופות, ויש לך שם גם את באמת את כל מאחורי הקלעים של הקרקס של ברנום, וזה פשוט מדהים איזה תעשייה זאת, זה, כאילו, זה לא פלא שהם יכולים להשאיר שם מה שהם רוצים, כשהם ממשיכים הלאה וחוזרים, זה ממש מין עיר קטנה שלהם, כן. כאילו, זה משהו מטורף.
אז אתם אומרים שזה לא שדיזני לא מסוגל להתמודד עם יחסי מין, זה שהוא נאמן למציאות.
לא, כן? לא, דיסני לא מסוגל להתמודד עם יחסי מין.
לא חושבת שחלק מהמשגל מצריך חסידה, זה לא בהכרח חובה הסיפור הזה.
כן.
יש פה התעלמות, זה באופן כללי, הסרט הראשון שכמעט נעדר סקסיות לחלוטין או רומנטיקה. זאת אומרת, זה שאנחנו בעבר דיברנו על כמה יש סקסיות או מיניות שהיא לא מתאימה ולא קשורה, ומה עכשיו יש לכם דג עם ריסים, דגיגות חרמניות.
או ריצ'רד בנטלי עם ידיים.
כן, פה אין את זה, זה פשוט נהדר רומנטיקה או מיניות, וזה כמעט אך ורק אהבה חברית ואהבה אמאית.
כן,
כאילו,
נכון.
ילדית אמאית.
אנחנו פוגשים את קייסי ג'וניור, שפגשנו בדרקון הנודניק.
אבל כן, הקטר.
הקטר, כן. עכשיו אבל הוא בצבע.
נכון.
נכון.
וכמו שאמרת, זה מדהים עד כמה זה פשוט, כאילו, יחסית למה שאנחנו רגילים לקבל מדיסני, זה כאילו, זה פשוט
וגם
נראה...
וגם לבילדאפ שהם עשו בסרט הקודם, בסרט הפרומושן הזה שהם עשו, שאתה כאילו...
זה ממש...
היה אמור להיות לסיפור רקע שדיסני חתך לקייסי ג'וניאר.
וואלה.
שמה?
וואלה, יותר סיפור רקע. איך הוא הפך להנהיג את הרכבת של קרקס?
אגב, אם אנחנו כבר הזכרנו את קייסי ג'וניור הקטר, יש קטע חמוד מאוד, האמת היא, שהוא עולה בסופה בהר, והוא כזה אומר, I think I can, I think I can, I think I can, ואז הוא מצליח, ואז הוא כזה, I knew I could, I knew I could, I knew I could, שזה מתייחס כמובן ל-TheLittleAngel.code, שזה סיפור שהיה ידוע קודם, אבל כאילו הוציאו אותו כספר ב-1930,
ספר מאוד מפורסם.
אבל כאילו הפתיע אותי שכבר עושים לו רפרנס כזה בסרט של דיסני, עשר שנים אחר כך, בתי גס שעשר שנים אחר כך זה די הרבה זמן, בשביל שזה יהיה מאוד מבוסס.
נכון. כן, זה היה באמת קטע מאוד חמוד.
עכשיו, כשמן בחבורה, אני יכול להגיד שהדחיסה של הפילים הייתה ממש לא יפה בעיניי.
כל הסרט הזה סובל מגזענות ומיזוגניה קשה.
אני לא אישה, מה לעשות?
והדחיסה של התחת של הפיל, זה אחרונת הבעיות.
לך, כל אחד ומה שקרוב אליו.
רגע, בוא נכנס על זה רגע. האם זה רק הדחיסה של התחת של הפיל?
לא, יש עוד הרבה בהמשך.
אוקיי.
יש עוד מספיק מקומות. פרט, הכי גרוע.
פרט והדגם.
הכי גרוע זה הקטע שהם עושות את הפירמידה, שזה נורא, בכלל הם כאילו מעוותים להם את הצורה, כאילו להשפיל כמה שיותר את גוף החיה שמולך. זה היה ממש...
נמשך שעות.
זה נמשך ונמשך, וכל אחת נוספת שעוד עולה, אז וואי, זה קטע כזה מרגיז, כאילו באיכשהו מאויר. כי אני מזכיר לכם, בפנטזיה גם יש פילות שרוקדות.
נכון.
הם לא נראות ככה.
לא, יש יותר חיבה. וגם במה שמדהים זה שאנחנו ראינו את הסצנה גם הזאת בסרט מאחורי הקלעים עם הדרקון. ושם יש הרבה יותר חמלה והרבה יותר התעקשות על פילה שתהיה כאילו אותנטית ויפה וזה. ואנחנו לא כך רואים את זה פה.
אבל השאלה שלי זה, אתה חושב שזה בגלל שהן שמנות, או בגלל שהן פשוט דמויות לא במיוחד סימפטיות בסיפור?
אני חושב שזה בגלל שהן שמנות.
אני חושב שזה הדרך של הסיפור להתנקם בפילות המרושעות, שצחקו על דמבו בגלל שיש לו עיוות גנטי באוזניים, זה לצחוק עליהם, על הגופניות שלהם, וזה נראה לסיפור כאילו זה מאזן את זה. יש בזה משהו נורא מטומטם במכניקה הזאת.
האם שהיא גם פילה שהיא לא רזה, בוא נגיד ככה, היא יותר
לא
סימפטית.
רואים אותה בכלל. נכון, אבל לא רואים אותה
לא
בכלל.
נבחן.
היא לא זזה, היא סטטית לחלוטין. את רואה אותה שלוש פעמים במהלך הסרט, אני יודע כמה, וכלום, אין לה שום תפקיד.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה שכאילו, על הנייר, כביכול הסיפור הזה, יש פה דברים יפים. זאת אומרת, על הנייר, זה סיפור על מישהו שמתאמרים בו, בגלל שהוא נראה שונה.
כן.
אבל יש כל כך הרבה בעיות בדרך שבה זה מסופר ובמסקנות שזה מגיע אליהם. זאת אומרת, מזה שהתיקון לזה שאתה סובל השפלה, זה אם אתה תהיה כוכב הוליוודי, זה הדרך היחידה שלך לצאת מהמעגל הזה. זה הכוכבות, זה מין מכירת החלום האמריקאי בשיא הבעיות שלה והכשלים שלה. אבל זה גם בעייתי, בגלל שכדי להגיע לשלב הזה שבו התינוק בן יומו הזה מושפל ומדוכה ומתעללים בו, הם היו צריכים לשקר המון על הרבה מאוד דברים נורא בסיסיים. בין היתר, איך פילים מתנהגים. פילים בטבע, בעיקר פילות, בחיים לא ינטשו תינוק. זה פשוט לא קורה.
זה לא דוקומנטרי.
דוקומנטרי, כן, הם כאילו...
אבל הם מתייחסים לאופי של החיות. הם טוענים שהם מתייחסים. כל הפואנטה זה שהם תופסים את הפילות כגאוותניות. בגלל שאנחנו יודעים שזה גזע של חיות שהוא מאוד ככה...
אצילי.
אצילי ומלא כבוד, אז הם לקחו את זה ויבטו את זה, והראייה של הפילות זה של חבורת קאצ'קס מגעילות רחלניות. עכשיו, זה סובל משנאת נשים שהם מפילים, זה כמו בדיחה של קומיקאי משנות ה-80, The old ball and chain, קח את אשתי למשל, נו, קח אותה, קח אותה, זה בערך הרמת ההומור.
זה נכון, אבל זה לא קשור לאותן פעילות.
אבל זה לוקח את הגזע שלהם, זה הולך נגד ההגדרות של הגזע שלהם, כביכול מתוך נקודה שבגלל הגאוותנות שלהם והאצילות שלהם, הם מפנות גב למי ששונה מהם. וזו חברה מטריארכלית שעושה בדיוק ההפך, זה כל כך מרגיז. שאני בתור מישהי שחובבת פילים וכן מודעת, באופן די בסיסי לאיך הם מתנהגים, זה ממש חרה לי ולא קניתי את זה, וזה בבסיס הסיפור.
אני לא מסכים איתך, אני חושב שאף אחד... קודם כל, כל הדמויות צעות רעות מי יותר מי פחות. יש את אלה שגואלות את עצמם, כמו העורבים. יש את הבני אדם והפילות שלא גואלות את עצמם. אבל גם הבני אדם יוצאים...
אכבר טוב.
כן, אכבר, אבל הוא ממש לא אכבר גם. אני לא חושב שיש יחס כפילות. אני חושב שיש...
אומרים לך את זה בסרט. אנחנו גזע פילים מאוד גאוותנים. הם אומרים את זה. זה שאתה אומר שזה עשוי רע, פה אנחנו מסכימים. זה עשוי לא טוב, זה כתוב לא טוב, וכדי לעשות את זה הם היו צריכים לעוות את זה. עכשיו, זה משהו שהוא מבאס, כי אצל דיסני, לא יודעת אם בהכל, אבל הרבה מאוד מהדמויות, הם לוקחים את ההגדרות הבסיסיות שלהם כחיה, או כבן אדם, או כ-inanimate object. ומוצאים איפשהו את הקור שלהם, את הבסיס שלהם, את מה שמגדיר אותם ועושים מהם איזה משהו מעניין. אני אומרת את זה למעט, כי רציתי להגיד בהשוואה לפינוקיו. בפינוקיו יש את העניין עם הדגה, שהיא באמת, אין שום קשר בין דגים לבין ההתנהגות שלה. אבל כן יש איזשהו עניין אפיוני שעשו יותר טוב, שעשו יותר נכון. נכון שיש פה הרבה רוע, והיה צריך למצוא מישהו שיהיה כאילו האנטגוניסט והקטליזטור לסיפור הזה. וזה נורא מאולץ בכמעט כל מפנה.
בעיה מרכזית, בעיניי, היא שהדמות הראשית, מקסים ככל שיהיה, והוא מקסים, בעיקר בזכות איכשהו מאויר,
מעוצב, כן.
הוא דמות כל כך חלשה, חסרת נכון. אופי, חסרת, נכון. היא לא שולטת בכלום, היא לא רוצה אבל, כלום.
אבל הוא תינוק, מה, נכון, איזה אופי כולל תינוק?
אבל הוא הדמות הראשית, סליחה, נכון. אז אל תסיבו אותו כדמות ראשית.
זה בדיוק לזה התכוונתי, כי פינוקיו גם הוא את תינוק בן כמה ימים, זה נכון שהוא בתוך בוב שהוא... של ילד בן הדת מה 6 או 5 או 4, אני כבר 4 אני מניחה, כן. אבל הוא נוצר, אנחנו פוגשים אותו ברגע הלידה שלו, ויש לו הבנה של העולם של מישהו מאוד 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 צעיר, ושם עשו עבודה הרבה יותר טובה באפיון שלו, וגם יש לו קול, אז הוא יכול לבטא את הדברים שהוא חש, ואנחנו רואים את האירוניות שמבהירות לנו כמה הוא נאיבי. ופה יש לך מישהו שכל מה שהוא עושה זה להיות מסכן ולבכות, ולא לנסות להילחם נגד מה שגרם לו, הוא לא כועס.
אבל אין גם שום דבר זה, אין.
הוא רק בוחה, כל שלו, מה שהוא עושה זה רק בוחה, נכון.
הוא לא עושה, הוא לא מחליט, כלומר הוא לא, זה הכל, טוב שיש עכבר שמחליט, כאילו בוא אני נכון. אעשה ככה, אני אעשה לא, ככה, כן. אני אעשה
נכון.
ככה.
הוא ואז גם לעכבר לא מגיב, זה לא שאנחנו רואים את דמבו מתעורר ברגע שיש לו חברות עם העכבר, או מודל העכבר על זה שהם חברים, כאילו הוא, זה מאוד חד צדדי, זאת אומרת, תימותי,
העכבר
נשמע... נותן עבודה בלנסות להרים את החיה הזאת עם הרצפה, והוא לא מקבל, אין רסיפריקציה, הוא לא מקבל שום דבר בתמורה.
אני פשוט... לא מצליח להבין, מסתובב עכבר, רואה את הפיל, אומר, אני אעזור לו, אוקיי, למה? לא יודע. כן, אני אלך ללחוש באוזן של הזה, שהוא יהיה כוכב, כי אני אעיף אותו מלמעלה, כאילו, איזה, אני אומר לך, זה ממש טוב, חבר מדהים.
הוא חבר מדהים, זה הכלים שיש לו מסכן, עם זה הוא עובד, הוא ניסה לפחות, גיא, הוא לפחות ניסה. אני חושבת שטימותי הוא כן דמות מאוד חיובית, שמאוד משתדלת וכזה can do attitude.
הוא גם דמות מטומטמת.
בסדר.
אני הבנתי שהוא אמור להיות אכפת
ג'ימני קריקט. אני מבחינתי הוא היה אמור להיות הג'ימני קריקט שלו.
הוא ג'ימני קריקט זול יותר, נכון. אבל הוא כן טוב, אי אפשר לחשוד בו שהוא נצלן, או שהוא עושה את זה מאיזשהו...
נכון,
אבל הוא רואה תינוק. אבל
איזה רעיונות יש לו.
הוא אנחנו, לא משנה, הוא רואה, הוא כאילו אנחנו, הוא רואה תינוק בוכה.
כן, הוא רואה תינוק ואומר, בוא אני אדחוף אותו מלמעלה לתוך מבניין בוער.
תקשיב, זה הכלים שיש לו, הוא לא ידע שזה יהיה הטריק שהם יעשו. הוא אמר, תשלב אותו בכוכב של המופע. ספציפית, אני לא יודעת אם הוא ירד לפרטים של להוות כן, לא להוות, האם זה אש אמיתית, אש חיה, אנחנו לא יודעים מה המיגונים שעושים שם. אבל הוא, זה הכלים שיש לו, הוא עכבר. הוא עכבר, הוא לא איש מקושר ורב כוח. הוא עכבר שפרץ לקרקס, ראה תינוק, רחבה ונחמרו, מה שאי אפשר להגיד על 99.9 מהנפשות המאכלסות את הסרט, שרואות תינוק ולא חושבות שצריך לעזור לו.
כמו שאת אמרת, זה ציפור ב... שמלמדת אותו לעוף בספר.
ספר.
אתם יודעים מה הסיבה שהציפור הפכה לעכבר?
כי פילים מפחדים מעכברים.
נכון, כן. יפה, נכון.
ייי!
ואז ככה הם יכלו לעשות את הגג.
וגם בינינו העניין הזה ש... זה שטימותי מסכן את עצמו כשהוא רוכב על דמבו ואף מהצוק, יש לזה כן קצת אמירה על כמה הוא מאמין בו וכמה הוא כאילו מעורב בניסיון הזה. הוא לא ציפור שיכול במקרה שהצטופה לברוח.
ואני שוב אגיד שהוא דמות מאוד מאוד בעייתית מבחינתי.
ולכן הכנסתי את זה.
המיידיות כדי... שהוא הופך להיות כאילו כן דמבו, כן דמבו, כן דמבו. חביבי. אתה נצמד מדי, משהו כאן מחשיד.
יו, גיא, אתה כנראה לא ראית אותי מתחילה עם איה ביום הראשון של הגן, בגיל 4.
נכון.
אבל אתה היית בת 4, טימותי לא בן 4, טימותי כבר עבר כמה דברים בחיים.
אתה לא יודע בן כמה טימותי.
לא, אני לא מסכימה איתך, גיא. קודם כל, אני מצטערת, אבל כל אחד מאיתנו, אולי לא אתה כי אתה מת מבפנים, שאם היינו רואים שמתעללים בתינוק... אם אני הייתי רואה שמישהו מתעלל בתינוק, אז גם הייתי מדברת.
אז היית אומרת, תצנח מאש וזה? וואלה,
חכה,
את יודעת מה? כל הכבוד.
ממילא הם מצניחים אותו מאש.
הוא רואה תינוק שמתעללים בו.
הוא עובד עם מה
נגיד,
שיש שם, גיא. הוא עובד
נגיד,
עם מה שיש, זה הכלים
שאם
שיש.
שאם אני אראה אכבר על הראש של אחד הילדים שלי, אני לא אגיב בסלחנות.
אבל הילדים שלך לא פילים, תינוקות. וגם אני מאוד מקווה שאתה לא מתייחס לילדים שלך כמו שהתייחסו לדמבו בקרקס הזה.
ברור, אני עושה מהם כסף מההתחלה, אני לא מחכה שהם קודם ישתקרו, ואחר כך זה... בשנייה שהם נולדו, אמרתי להם, אתם מפים, והתחלנו לעשות כסף.
אני מסכימה עם כל מה שאתם אומרים, ובכל זאת, יש לי חיבה על סרט. יותר נראה לי מאשר לכם.
התהפכו היוצרות? איך? איזה מדהים זה ש...
כן.
אני וגיא שונאים ואיה אוהבת. לפחות אני שימרתי את המקום שלי.
כמו שכאילו אמרתי קודם, וגם נטלי אמרה שהעיצוב של הדמות, היא בסופו של דבר הופכת את דמבו כן למקסים, ו... מי שאייר אותו היה ביל טייטלה, שהוא היה אחראי על נבלים...
חבר שלנו, ביל.
נבלים נהדרים, על סטרומבולי הוא צייר, ואת...
צ'רנבוב.
ועכשיו הוא רצה לעשות משהו אחר, והוא היה צריך לשכנע את דיסני שהוא יכול לעשות את זה, דיסני לא חשב שהוא יכול, אבל אחרי שהוא הראה לו, אז הוא בכלל צייר את רוב הסצנות עם הפילים, והוא סיפר, הוא אמר, אני לא ידעתי שום דבר על פילים, ואני חשבתי במונחים של בני אדם, והחלטתי שאני רוצה לצייר דמות בלי להשתמש בטריקים תיאטרליים זולים. את רוב הבאות והמניירות לקחתי מבני, אין שום דבר תיאטרלי בילד בן שנתיים.
אוקיי, קודם כל לא נכון.
לא נכון, בכלל.
שנית, אני חושבת שהילד שלך במצוקה וכדאי לטפל בו. אם זה סך הבאות מסכן של הילד כמה, הוא גרם לו לבכות כדי לצייר את זה.
זה ממש לא נכון בעיניי. הילדים הם הכי תיאטרליים, הרבה יותר תיאטרליים מאשר...
מבוגרים שלמדו לדכא את זה ולשים את זה מאחורי מסכה מתה.
נכון.
מה שכן, זה כאילו כבר דמות שלישית, כן, שלישית שאנחנו רואים, שהיא חוזרת לאותו עיצוב של תמים כחול עיניים. יש להם, יש קו מקשר מאוד מאוד חזק בין
לא
דופי,
לא פלא שהיא לרעב אותם.
לבין ג'פטו, לבין דמבו. זה כאילו מין גושי כן. עיניים תחולים ענקיים
זה
כאלה,
זה עיני
ומבט
דיסני.
כזה דופי, כן, 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 כן. ועוד משהו שבאמת מעניין לגבי הסרט הזה, שלא דיברנו מבחינת הכללי שלו, זה הסרט הראשון שמתרחש באמריקה. עד עכשיו...
לא רק באמריקה, גם בזמן הווה.
נכון, כן, של אותה עת. הסרטים הקודמים התייחסו לאירופה, כי הם משתמשו במסורות של fairy tales, של אגדות, ואגדות עם אירופיות, ורצו לשוות אולי איזשהו ניחוח של היסטוריה, מה שלא היה כל כך קיים באמריקה. הארץ עם כל הרגשי נחיתות.
אני חושבת שזה גם הסיבה לקייסי ג'וניור, זה משהו מן אמריקאי יש.
כן, יש בזה משהו אמריקאי, זה נכון.
מבחינת הדמויות, אני מסכימה עם כל מה שאמרתם לגבי הדמויות, אני מסכימה שהפילות הן מאוד בעייתיות, טמבו הוא מתוק, אבל בעצם הוא לא עושה כלום, הוא לא... הכל קורה לו, והוא לא גורם לשום דבר לקרות. שזה בדרך כלל משהו שאותי נורא מעצבן. אבל אני לא יודעת למה, אולי כי הוא באמת, באמת...
כי הוא תינוק.
כמו שאתם אומרים, הוא תינוק וכי הוא מקסים... יש לי איזושהי חיבה עליו, וכל מה שהוא רוצה בעצם זה את אימא שלו, כי כל זה, זה כל מה שתינוקות רוצים, והוא לא יודע מה לעשות. אז יש בזה משהו, בחוסר עונים הזה, משהו כאילו שהוא...
הוא מאוד משכנע, זה ברור, מהבחינה הזאת אני מבינה לחלוטין, כי זה גם הסיבה שזה סרט, לא רק לילדים, זה סרט לינוקות, זה סרט לקטנטנים.
זהו, רק שמצד שני, קטנטנים,
הוא מצלק בטירוף. אבל זה משהו שאתה מזהה בתור גיל קטן, וזו כדי הסיבה שאתה מאוד אהבת את זה כילד, כי את הצורך הזה באמא אתה מזהה, בום. לקחו לו את אמא, כל הילדים ישר יודעים מה המצוקה שלו, אתה לא צריך להסביר את זה, אתה לא צריך לפרט את זה, אתה לא צריך לנקוב במילים, זה ברור. לקחת את האמא, גמרת עליו, זהו, אין, נגמר. חוסר אונים מוחלט.
את אמרת, ובצדק, שאין לו קול לדמבו, בניגוד לפינוקיו, שכן יש לו קול. אבל זה מצחיק, כי אני, הפעם הראשונה שראיתי את זה, זה לפני איזה שנה או שנתיים. מאוד אהבתי שאין לו קול.
קול לא מחייב להיות דיאלוג. קול יכול להיות גם מה שהוא עושה, והוא לא עושה כלום.
נכון, נכון. אתם לגמרי צודקים, ובכל זאת, כאילו...
לא, לא, תמשיכי, תמשיכי. אתם לגמרי צודקים, אנחנו עושים.
בסדר, אבל בוא, גיא,
תינוקות
בני יומם, זה שקי תפוחי אדמה, שכל מה שהם עושים זה לאכול ולפקוט.
ולחרבן.
הם לא באמת עושים, כן. עשייה זה לא הצד החזק שלהם.
כשראיתי את זה בפעם הראשונה, זה שבאופן כללי אין הרבה דיבור בסרט. יש יותר שירה מאשר דיבור. הדמות שמדברת הכי הרבה זה באמת העכבר. אפילו האהובים הם עוברים די מהר לשירה במקום דיבור. היה בזה משהו שאותי כבש במידה מסוימת. אני לא יודעת למה, ואני מסכימה שזה בעייתי עם דמבו שאין לו קול, ובכל זאת כאילו זה לא מה שאני יכולה להסביר כנראה רציונלית.
אבל זה מעניין שנניח אם היינו רואים את דמבו לא מדבר, והפעם היחידה שהוא כן מדבר הייתה בשיר, זה היה מוסיף המון. אני לא זוכרת... סרט של דיסני שבו יש שירים והדמות הראשית לא מקבלת שיר.
מצאתי זה מעניין. למרות שכאילו...
מצד אחד מעניין, מצד שני אתה כן יכול להצמד לעניין הזה של לוטינר כולו מדבר, ועדיין בשיר, שאנחנו יודעים שזה מין שירה בסרטים, זה איזשהו מצב תודעתי אחר. ואתה יכול להיות אילם, אבל פתאום לפרוץ בשיר. וזה בסדר גמור. זה יכול להיות מעניין יותר, אם היו עושים את זה.
אני מסכימה. וגם אני יכולה להגיד שאם זה היה סרט לייב אקשן, או לא דיסני, בטח הייתי מתעצבנת. אני כנראה... אנטי לייב אקשן. אני כנראה מפלה נגד...
אני חושבת שאת אנטי לייב אקשן או פרו 64 דקות.
יכול להיות.
כבש אותך בקצרותו.
בוא נעצור פה, נקרא לזה חלק א'.
יאללה, בוא נקרא לזה חלק א'.
ותחזרו עלינו לחלק הבא שבו נמשיך לדבר על דמבו.
אבל איך נקרא לחלק הזה? But I'll be done seeing about everything when I see an elephant.